טל צ'סנר
ורואי
עולים בפרק חדש חשוב מבחינתי מאוד 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 חגיגי, כי אנחנו הולכים לדבר היום על אתרי אינטרנט שמייצרים לעסק כסף. ובמעמד הזה מאוד, אני מאוד שמחה שרואי איתי, כי רואי הוא מנהל הסטודיו שלנו לבניית אתרים שנקרא אתר בנייה. ותספר להם בכמה מילים על הרקע שלך, מה מסמיך אותך לבוא ולתת עצות ככה בנושא של אתרים?
מעבר לזה שאני גולש אדוק, במעל 10 שנים האחרונות אני מתעסק בבנייה של אתרי אינטרנט. הייתי המון שנים, 7 שנים מנהל דיגיטל שבחברת יס, וב3 שנים האחרונות יש לי סטודיו לבניית אתרים שכבר מאות אתרים באוויר. נראה לי שזה מה שמסמיך.
אז אני רוצה להתחיל את הפרק המעניין הזה בסיפור. אני בשבוע שעבר רציתי להזמין בדים, אני אוהבת לתפור, וכרגע החנויות סגורות, אנחנו בתקופת קורונה, והחלטתי להזמין בדים מהאינטרנט. אנחנו גם גרים במושב בחוף אשקלון, רחוק מהמרכז. קיבלתי כמה וכמה המלצות על ספקי בדים, נכנסתי לאינטרנט, חיפשתי את אתרי האינטרנט שלהם. לצד 4 אתרים שלא הצלחתי להבין מאיפה אני מתחילה, מה אני רואה, האם מה שאני מחפשת זה מה שיש בתמונה, איזה קטגוריות יש, איך קונים, כמה זמן זה מגיע, שום מה שנקרא טוב ובואו, הגעתי לנקודת אור, אחד האתרים שפשוט סוף סוף היה אתר אחד שהוא היה ברור והיה, ידעתי איך להתמצא בו, וראיתי את הקטגוריות של המוצרים וכל מוצר הוצג בצורה מאוד מאוד ברורה, והייתה שם מגלת קניות וראיתי מה הכנסתי לעגלה וכמה עולה לי לפי מטר ואיך מזמינים, מתי זה מגיע אליי ואיך זה מגיע. היה כל כך ברור, כל כך פשוט להבנה. אגב, אתר של חברת קדנה שאין לי שום מניות ושום אינטרס להמליץ מלבד היותי לקוחה מרוצה ואשת שיווק נרגשת לראות אתר כל כך מוצלח. ואני ממש קראתי לך, אמרתי לך, רואי בוא תראה איזה אתר מוצלח, כי נדיר שאנחנו רואים אתרים שהם כל כך מדויקים ונכונים.
בדיוק, וגם אני הסתכלתי עליו וגם הסתכלתי על 4 האתרים שהם לא ממש עבדו, וזה היה פשוט עולם אחר. זה אתר שאני, שזה לא תחום העניין שלי אפילו, יכלתי להבין מה קורה שם, מה זה כל מוצר, איך קונים אותו, בלי, שוב, בלי להבין בכלל דבר בתפירה או בבדים.
זה אתר שמצד אחד גם שידר מקצועיות, וגם הוביל אותי בצורה מאוד מאוד פשוטה ונכונה להחלטת קנייה, וזה היה מדהים כי זה אפשר לי, מה שנקרא, את הפרק הזה רציתי כבר מזמן לעשות בנושא של אתרי אינטרנט מדויקים, וחיפשתי ככה איך לפתוח אותו כדי להבהיר את הנקודה הזו על מה אנחנו הולכים לדבר היום. ואז כשראיתי את האתר הזה זה ממש זיקק לי את העניין, ואמרתי לך משפט אחד, אמרתי לך זה ההבדל בין עסק שהחליט שאתר האינטרנט שלו יהיה מקור רווח והכנסה, ולא משנה כרגע אם זה אתר שמוכר באופן ישיר או באופן עקיף מייצר פניות ולידים לעסק, אבל יש פה עסק שהחליט שאתר שלו יהיה אתר שמוכר עבורו באופן ישיר או עקיף, לעומת עסקים אחרים שאומרים צריך אתר אז יש לי אתר, ואתר לא משהו, ואתר לא רציני, ולדעתי אפילו פוגע להם במוניטין, כי החוויה שלי בתור מי שראתה את הספק דרך אתר האינטרנט שלו הייתה חוויה לא טובה, ובחוויה שלי זה מה שהרגשתי, או זה הרושם הראשוני, או זה הרושם העיקרי שקיבלתי לגביו, וחבל מאוד. עכשיו הדבר היפה שקרה כשאמרתי לך בוא תראה את האתר, אתה זוכר מה אמרת לי?
כן, אני אמרתי לך, אבל זה אתר פשוט לגמרי. כאילו, לא היה שם שום דבר מיוחד, לא פיצ'רים מיוחדים, הוא היה פשוט והוא היה מדויק. נכון. זה מה שהיה יפה, הוא היה פשוט מדויק.
הוא היה עשוי כל כך טוב, הוא עדיין עשוי טוב, והוביל להחלטת קנייה, ולראיה קניתי שם כמות מאוד מאוד מכובדת של בדים, ואני גם מתכוונת לחזור לקנות שוב, וגם ברור לי שגם הקנייה הבאה תהיה שם, אני כבר אין לי מה לחפש במקום אחר, ושוב, יכול להיות שלספקים אחרים יש מוצרים טובים, אפילו טובים יותר, יכול להיות שהם גם זולים יותר, זה לא משנה את העובדה שהייתה לי חוויה טובה, הייתה לי חוויית קנייה טובה, ואני פשוט חוזרת אליו.
כן, ואני חושב שזה ככה מוביל אותנו להמשך השיחה, זה היה אתר פשוט, לא היה בו שום דבר מיוחד מעבר לדיוק שלו, לא היו לו פיצ'רים, לא היה לו נצנצים ודברים
לא
כאלה.
לא היה שם תכנות מורכב.
לא היה שם תכנות מורכב, וזה מה שאומר שכולם יכולים לעשות את זה, ותכף אנחנו נדבר.
נכון, אנחנו פה הולכים להסביר בפרק הזה מה הופך אתר אינטרנט לאתר טוב שעובד עבור העסק. אנחנו בתקופה שבה יותר ויותר ברור לעסקים שהם צריכים שיהיה להם אתר. לצערי רוב העסקים, בין אם אין להם אתר או שיש להם אתר שלא עובד עבורם, כי הוא לא נוהל נכון, הוא לא תוכנה נכון, הוא לא נבנה נכון, ואנחנו היום רוצים להבהיר מה הופך אתר אינטרנט לאתר שעובד עבור העסק, בין אם העסק שלי הוא שירות, בין אם העסק שלי הוא מוצר או קטגוריית מוצרים או מגוון רחב של מוצרים. האתר אמור להיות מקור רווח, הכנסה ישירה או עקיפה לעסק, ואת זה אנחנו נשים על השולחן היום. אז בוא נתחיל. הדבר הראשון שאני רוצה לשאול אותך, בתור מי שמקבל אין ספור שיחות טלפון מעסקים שמתלבטים לגבי אתרים וככה פונים אליך כבוני אתרים, חלקם באים ואומרים שיש להם אתר והוא לא עובד, חלקם אומרים שהם התחילו לבנות אתר והתהליך נתקע הרבה זמן, חלקם לא עשו אתר כי הם לא יודעים אפילו מאיפה להתחיל. מה שנקרא הטעויות המרכזיות שגורמות לזה שלעסקים לא יהיה אתר, או שהאתר שלהם לא טוב ולא עובד עבורם?
אז למרות שאנחנו בפרק על אתרים, הטעות הראשונה לא קשורה בכלל לאתר. זה בעיה שיווקית. העסקים עצמם לא יודעים להגדיר מה הם מוכרים.
מה קונים הם?
מה קונים הם, אוקיי? עכשיו, נניח ושלקוח מתקשר אליי בשיחה אחד על אחד, אז גם אם המוצר שלי לא מגובש, בשיחה עם קצת שאלות, תשובות, אנחנו יכולים להתאים ללקוח את המוצר ואפילו...
או השירות.
או השירות.
שלא עכשיו שאנחנו מדברים פה רק על מוצרים.
נכון, על השירות ולסגור עסקה. באתר זה לא ככה, הלקוח הוא בזמנו החופשי בלי ליווי, הוא קורא את הדף, והוא צריך לקבל החלטה אם הוא קונה או לא. אם אנחנו כעסק שמנו באתר משהו שהוא לא מגובש, לא ברור בדיוק מה קונים, הלקוח לא יקנה, הלקוח לא יפנה. בסדר? הלקוח יעבור למישהו שהציג את הדברים בצורה ברורה. ולכן השלב הראשון זה באמת להגדיר מה אני רוצה להנגיש באתר שלי, מה אני רוצה שיקנו ממני, וזה עוד לפני הקמת האתר.
זה לחשוב רגע על הלקוח הפוטנציאלי שנכנס לאתר, ואם אנחנו רוצים שהאתר יוביל לקנייה, אז מה הלקוח הזה קונה ולתכנן עבורו את מסלול הגלישה באתר, כדי שהוא יגיע להחלטת קנייה או להחלטה לפנות אלינו, תלוי מה
אנחנו מצפים באתר. זה היינו אח.
נכון, וזה אחד הדברים הכי הכי בסיסיים, ועסקים בין אם בתחום המוצר, אם זה מוצר, אז באמת החלוקה הזו לקטגוריות היא חשובה, כדי, כי אם יש לי 300-400 מוצרים, ולקוח נכנס והוא רואה 300-400 מוצרים, הוא לא יודע מאיפה זה מתחיל, איפה זה נגמר, זו סיבה לנטוש, ואם יש לי שירות, אז להרוז אותו ולהגיש אותו בצורה ברורה, כדי שלקוח יבין מה קונים ממני. אני יכולה להגיד בתור אשת עסקים, בתור אשת שיווק, שמדובר פה בהחלטה ניהולית, בהחלטה שיווקית, בהחלטה מה אני מציגה לקהל, איך אני אורזת את זה עבורו, איך אני מגישה את זה עבורו, וזה דורש קבלת החלטות, וזה דורש בחירה גם מה אני לא מגישה. כי הרבה פעמים עסקים רוצים להגיש הכל, ורוצים להשאיר את כל האופציות פתוחות, וכמו שאמרת, זה עובר טוב בשיחת טלפון, שבו יש אחד על אחד עם הלקוח, ואנחנו מצליחים למצוא ביחד את הדרך. אתר אינטרנט צריך להיות תכליתי, פשוט, ענייני, וחלק בלתי נפרד להיות הדבר הזה, זה לבוא עם סל שירותים או מוצרים או קטגוריות, ברור ופשוט להבנה. ברגע שזה מוגדר, אני יכולה דרך זה להגדיר את מסלול הקנייה, ולדאוג לזה שהאתר ימלא את התפקיד שלו, שזה פניות וקניות מהעסק.
אוקיי, הטעות השנייה זה עסקים מתייחסים לאתר כמשהו שצריך להיות, כי אמרו להם שצריך להיות אתר, אבל בלי להיות מחובר לעסק עצמו, לערכים של העסק, למוצרים של העסק, לשיווק של העסק, לתקשורת עם הלקוחות.
למטרות של
העסק. וכשהוא מנותק, אז אני כגולש מרגיש שהוא מנותק, ואין לי שום רצון להמשיך הלאה את ההתקשרות.
נכון, כי אם לא הגדרתי לאתר מטרה, למה שהוא, מה שנקרא, ישרת את המטרה? למה שהוא יפתור לי את המטרה? למה ש... אם לא הגדרתי תוצאה רצויה מהאתר הזה, למה שתהיה לי תוצאה? אם הלכתי ואמרתי, אני בונה אתר כי אמרו לי שצריך אתר, כי לעסק צריך להיות אתר, והלכתי לבונה אתרים לאו דווקא מיומן עם הבנה שיווקית, כמו שלצורך העניין יש לך, כמי שכבר חי איתי הרבה זמן וגם עוסק בזה הרבה, אז יוצא לא אתר לשם אתר, ולא אתר לשם תוצאה, אתר לשם רכישה, אתר לשם פנייה, אתר לשם הבשלת לקוחות, או איזה תפקיד שמגדיר לאתר.
אחד המונחים שאני הכי פחות אוהב זה אני שומע את זה לא מעט, זה כאילו כרטיס ביקור דיגיטלי. לא, אתר זה לא כרטיס ביקור דיגיטלי, זה לא חיפשתי בגוגל רועי צ'סנר ויהיה כתוב כמה מילים עליי ומה אני עושה. אני לא רוצה שככה יגיעו לי, אני רוצה שיקלידו אתר בנייה, ויראו איזה מוצרים קונים ואיזה שירותים קונים, וכשיפנו אליי וזה קורה המון, אז כבר הם אחרי, הם קראו והבינו והשיחות נהיות הרבה יותר מדויקות. אז אתר לא עושים אותו ככרטיס ביקור דיגיטלי, אלא באמת הוא צריך להיות מחובר לעסק ולמסרים שאני רוצה להעביר. זה פשוט עולם אחר כשהוא כזה.
אגב, אני חייבת לספר לך, לא הספקתי לספר לך, אבל אחת הלקוחות המשותפות שלנו, אינבל, בדיוק שיתפה אותי שלשום בשיחה, שהגיע אליה הלקוח, והוא פשוט הקליד איזשהו משהו בגוגל, הגיע לבלוג שנמצא באתר, משם הגיע לדפי הנחיתה, הבין מה שנקרא, מה הם עושים, הרים טלפון, שיחה של 10 דקות, ונסגרה עסקה, ומדובר בשירות מורכב, שלא קל לקדם אותו ולא קל לקנות אותו, ועדיין האתר הוביל לקנייה, והיא הוקסמה מזה, זאת אומרת, היא לא האמינה איך יכול להיות. בן אדם הגיע דרך האתר, אנחנו עובדים נורא קשה בפייסבוק, ואנחנו עובדים נורא קשה בקידום וכל מיני ערוצים, ופתאום משהו שהוא כביכול נייח, עובד בשבילי ועושה לי עבודה. מאוד טובה.
אגב, זה, אני מבין את הפליאה איך זה יכול להיות, אבל התשובה זה ככה זה צריך להיות. כשעושים את זה מדויק, ולוקח זמן עד שהאתר ככה צובר ותק ומדייקים אותו תוך כדי, אבל ככה זה צריך להיות. אני אספר בקצרה עוד סיפור.
אני רק אגיד שהאתר שלה באוויר בסך הכל חודשיים, כן? זה גם לא שהוא עכשיו צריך להיות שנים.
נכון. התקשרה אליי לקוחה לפני שבוע, ואני כרגיל כבר מוכן לכל הנאומים וכל ההסברים והכל. אמרה לי, קראתי באתר, הבנתי, יש לי כמה שאלות, בשיחה של 5 דקות סגרנו עסקה, אגב, האתר באוויר, מחר אני מעביר לה אותו. ושוב, כי האתר נתן את כל המידע שצריך, כבר גיבש אותה, את כל ההתלבטויות והכל, ואיתי זה היה דיוק קטן, ויצאנו לדרך.
נכון, וזה תפקיד של אתר, שמה שנקרא מאופיין טוב ובנוי טוב, ושלא יש ספק. לבנות אתר לבוני אתרים זה הכי מאתגר שיש, אז אני שמחה שתוצאות האלה קורות אצלך. ומה טעות שלישית ככה מרכזית שאנחנו יכולים להעלות פה?
אני חושב שזה, עכשיו אנחנו מגיעים לתכלס, לאתר עצמו בשלב הזה, לא מבינים כל כך מה הופך אתר לאתר טוב. וזה מובן לחלוטין, אם בן אדם פעם ב... כמה שנים עושה אתר, הוא לא מבין את הדקויות, מה עובד טוב ומה לא עובד טוב.
או אם הוא עושה אותו פעם ראשונה בחיים
כן,
שלו.
כן, או פעם ראשונה בחיים שלו. אז הם לא מבינים פשוט מה עובד ומה לא עובד. מה נראה טוב ומה לא נראה טוב. מה צריך להיות באתר ומה לא צריך להיות באתר. ואני אתן רמז כבר לקדימה. Less is more, בסדר? הרבה אנשים רוצים לשפוך עוד ועוד 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 דברים. ולא בהכרח זה עובד. ההפך, בדרך כלל זה מאמיס יותר מדי. אז הלקוח, מה שנקרא האדם הסביר, לא מכיר את זה. לא מכיר, הוא לא יודע. אגב, הוא יודע להיכנס לאתר, והוא מרגיש מתי האתר עובד לו בול, ומתי הוא לא עובד לו בול. אבל הוא לא יודע לתרגם את זה לאוקיי, זה האתר שעובד בול, אני אתרגם את זה לאתר שלי, כי זה המון ניואנסים וניסיון.
כי זה לא המקצוע שלו, ואני רוצה למה שנקרא לתרגם את זה לעסקים, לשפה עסקית. בסופו של דבר אנחנו בעלי עסקים, קיבלנו החלטה להשקיע באתר, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו פה כלי שיווקי שמייצר לנו תנועה לעסק, סוגר לנו עסקאות, מייצר לנו פניות ומוכר לנו מוצרים, לא משנה באיזה תחום, זו החלטה שקיבלתי. אני כבעלת עסק כנראה לא אלך ללמוד בניית אתרים כדי לבנות לי את האתר, אבל אני כן צריכה להבין מה הופך אתר אינטרנט לאתר טוב, כי אז אני יכולה לנהל את הפרויקט הזה, או לבחור נכון את איש המקצוע שעושה לי את הפרויקט, כדי שהפרויקט ייתן לי את התוצאות. אני יכולה גם להיות בבקרה על התהליך, אני יכולה לדעת איך אני ממשיכה לנהל אותו מפה, ובוא ניכנס לתכלס, בוא נדבר על מה הופך אתר אינטרנט לאתר טוב. אנחנו ישבנו ככה, ניסינו למקד את זה לכמה שפחות דברים כדי לא להמיס, אז יש 7 נקודות מרכזיות, 7 מרכיבים מרכזיים, ננסה להגיד אותם ככה בצורה ממוקדת, שהופכים אתר אינטרנט לאתר שמייצר עבור העסק תנועה, ובוא ניישר קו, לא משנה אם זה עסק שירות, אם זה עסק מוצר, אם זה עיצוב, לא משנה אם אני קוסמטיקאית, לא משנה אם אני מטפלת, לא משנה אם אני מוכרת מוצרים,
לא משנה אם את מוכרת מוצרים דיגיטליים.
בדיוק. מה שאנחנו מדברים פה רלוונטי לכל תחומי העסקים, בכל שלב שהם נמצאים, בין אם בהתחלה, בין אם בהמשך, אין שום הבדל. מבחינת לקוח שנכנס לאתר, הוא רואה אתר, וכמה שיותר האתר ישדר לו שיש פה משהו מקצועי נכון שמוביל אותו לקבלת החלטת קנייה, ההחלטה הזאת תקרה בין אם העסק חדש, בין אם העסק ותיק, בזכות אתר טוב, שתכלס, בוא נגיד מהו. מה הנקודה הראשונה?
אז הראשון, אני חושב, זה מתחבר לטעות הראשונה, זה ההגדרה מה אנחנו מוכרים, כדי לבנות את האתר בצורה נכונה, כדי להציג את, את מסלול הפנייה או הרכישה בצורה נכונה באתר, וזה טעות מספר אחת.
לא, לא.
סליחה.
זאת נקודה מספר זאת אחת, נקודה זה בעצם הדבר הראשון שאנחנו צריכים. אגב, אותו אתר טוב שראינו, אז הדבר הראשון שאמרת לי, תראי, יש פה אפיון טוב. מעבר לכל, יש פה כן. אפיון טוב. אז בוא נתרגם את המילה אפיון למשהו שהקהל יכול להבין. אפיון זה מסלול הרכישה דרך אתר. עכשיו, יש מרכיבים מאוד מאוד ספציפיים שצריכים להיות באתר אינטרנט כדי שהוא יוביל לקנייה, תכף אנחנו נפרט אותם, אבל אנחנו נגדיר את זה עוד לפני שבכלל נכנסתי לפרויקט ובחרתי איזה קוביות יהיו באתר. אז דבר ראשון, הגדרה של המסלול, תכף ניכנס לפרטים. נקודה שנייה.
הנקודה שנייה, פשוט ומינימליסטי, פשוט לגלישה, להתמצות, שהכל ברור ומוצג לי מול העיניים.
ואני ארחיב ואני אגיד, כמה שפחות עמודים. כמה שפחות, כי עסקים באים ואומרים, יש לי סרטונים, ויש לי פוסטים בבלוג, ויש לי מאמרים, ויש לי עוד ועוד מוצרים, ויש לי עוד קטגוריות, ויש לי מבצעים, ויש לי, ויש לי, ויש לי. חבר'ה.
כן, אם אני הולך לבנות את ויקיפדיה, אני רוצה כמה שיותר דפים. אם אני רוצה להנגיש שירותים של העסק שלי, אני רוצה כמה שפחות. כמה שפחות. אני לא רוצה שיסתכלו על סרטונים, אני רוצה שיפנו אליי ויקנו.
נכון, נכון, נכון. זה מבחינתי אתר כזה שהוא מוצף מידע או עמוס מידע, זה כמו להיכנס לחנות ויש שם 30 סוגים של ריבה. איך אני יכולה לבחור מתוך 30 סוגים של ריבה? הכל נראה לי אותו דבר, אני כבר לא יודעת מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, לעומת זאת, אם זה ממוקד ואם זה מוצג לי מה שנקרא בשלוש קטגוריות, אז יותר קל לי להתמצא, להחליט, לקנות.
אז דיברנו על, אני מקווה שניתן עוד ועוד דוגמאות, אבל גם אתמול הייתה לי שיחה. לקוחה שיש לה אתר מאוד מאוד חזק, אתר מחירות מאוד מאוד חזק, ונכנסתי, תוך כדי שיחה אני ככה מסתכל באתר, רואים, זה אתר ותיק מאוד, וחשכו עיניי. עכשיו, העסק הזה מוכר מעולה, אבל כל כך הרבה בלגן שאין לי ספק שהוא יכול למכור פי 2 ו-3 אם רק נסדר את זה. ואז אמרתי לה, אוקיי, יש לך רפרנס למשהו שאת רוצה, משהו כיוון שאליו נלך, והאתר שיפנתה אותי אליו, זה אתר שכמה כבר הפנו אותי אליו, פשוט לחלוטין, מינימליסטי, הכל ברור, הקטגוריות, כאילו, אני גם, זה אתר בתחום הקוסמטיקה, שאני לא מבין בזה כלום, אבל ברור לי מאוד מה קונים, לעומת האתר הנוכחי שלה, שהוא כאילו בלגן, ולכן היא רוצה להחליף אותו. אז זה הבדל בין הפעם, היו מעמיסים עוד ועוד ועוד, והיום ברור לכולם כמה שפחות לשים, וכמה שיותר מדויק, זה שמיים וארץ.
נכון, אז פשטות זה אומר מספר הדפים, וזה אומר מספר הקטגוריות, וזה אומר מספר הסיבוכים, זאת אומרת, ככל שאני אוסיף יותר תוכן לאתר, יותר תוכן כללי, מה שיקרה זה שהלקוחות תשאבו לתוכן הכללי במקום לקבל את אותה החלטת קנייה, אז פשוט זה גם כמות המוצרים, שירותים, קטגוריות, אבל פשוט זה גם שגם התוכן שאני נותנת הוא צריך להיות מנוהל ומסודר ומינימליסטי, לא להמיס.
נכון, וגם זה בגדול וגם במיקרו, אז גם פר מוצר או פר שירות, גם לא צריך לכתוב סיפורים ואגדות ומיליון, נגיד המלצות של לקוחות. זה חשוב המלצות של לקוחות, אבל לא צריך 70 המלצות של לקוחות.
מספיק. ולא צריך שכל המלצה תהיה 350 מילים,
בדיוק.
שני דפי וורד.
זה לא מעניין, אנשים לא
מעניין. שלושה, ארבעה משפטים עיקרים, עניינים, שמסמלים את התועלת של מי שקיבל את האתר ונקסט להמלצה הבאה.
בדיוק.
אוקיי, בוא נתקדם הלאה לנושא, לנקודה הבאה, שככה משלימה את שני הדברים שאמרנו פה, וזה האפיון.
בדיוק, זה, שני הדברים האלה מובילים לאפיון, נכון? אפיון, מה זה אפיון בעצם? אפיון, אם אנחנו הולכים לבנות בית, אז אפיון זה הסרטוט שאנחנו נותנים לקבלן לבנות. אוקיי, אז אותו
דבר פה. תכלס, מה הולך להיות באתר?
בדיוק, מה הולך להיות באתר? איזה דפים, מה יש בדף הבית, איזה באנר יש, ואיזה מסר יש שם, ואיזה טופס יש, ואיזה מוצרים אני מנגיש לו, או איזה קטגוריות בחנות. זה בעצם האפיון.
בוא נדבר תכלס, בוא נגיד מה העמודים שאנחנו ממליצים, כי פה אנחנו עשינו גם בינינו איזשהו שיתוף פעולה בשביל להבין מה אנחנו ממליצים גם ברמה הטכנולוגית וגם ברמה השיווקית. אז אנחנו ממליצים, קודם כל צריך להיות דף בית.
נכון, שדף הבית זה בעצם המקום הראשון.
השער, חלון הראווה.
חלון הראווה, וכחלון ראווה הוא צריך להגיד, אוקיי, הגעתם אליי, מה אני עושה? מה אתם קונים ממני ואיך אתם קונים ממני.
אני רוצה לדייק את זה יותר, כי עסקים מתבלבלים לחשוב, הגעתם אליי, מה אתם קונים ממני, וחושבים שהם יכולים לדבר על עצמם. לא. הגעת למקום שנותן לך את הפתרון שחיפשת. זה הדבר הראשון. בדרך כלל יהיה בנר שאומר ללקוח, הגעת לקבל את הפתרון שחיפשת. משם אנחנו אומרים לו, איך אתה מקבל את הפתרון הזה? זה סל המוצרים שיוצג באתר. 3 קטגוריות, 5 קטגוריות. 5 שירותים, 3 שירותים, לא הרבה יותר מ5, כי לקוח הולך לאיבוד. השלב הבא, מי אני, מה מסמיך אותי לתת לך את השירות? בשלב הבא, במקרה שאותו לקוח לא הספיק לו השלבים האלה כדי לקבל החלטת פנייה או קנייה דרך האתר, אנחנו קצת נשאיר את האתר בתוכן שמאפשר לו כן לגבש החלטת קנייה, ופה נכנסים בלוג,
מאמרים,
פודקאסטים יש לי, כן. חיבור לרשימת תפוצה לקבל ממני איזושהי מתנה דיגיטלית.
תיק עבודות, אם זה משהו ויזואלי, עסק ויזואלי.
חיבור לרשימת, לרשתות חברתיות, יש לי ערוץ יוטיוב, יש לי פייסבוק, יש לי קבוצה, כל בעצם מה שצריך. ובעצם, וכמובן דף מאוד מאוד חשוב, דף יצירת קשר, כי יש אנשים שלא משנה כמה האתר יהיה ברור, מסודר, מובן, מעביר את המסר, יש להם עוד כמה שאלות, שיהיה דף, כמו שאמרת, באה אותה לקוחה, נכנסה לדף הנחיתה והחליטה כבר לקנות, אבל היו לה כמה שאלות אחרונות לסגור את העסקה, דף צור קשר.
נכון.
אני רוצה לשים את הדגש בכמה מילים על הנושא המאוד מאוד חשוב של דפי נחיתה בתוך האתר. זה יותר, זה מיועד גם לשירותים וגם למוצרים. דפי נחיתה הם אותם דפים שמרכזים את התוכן שהשירות שלי הולך לתת ללקוח. דף נחיתה צריך לכלול ב5-6 פסקאות, 5-6 שלבים, את כל התוכן שלקוח צריך כדי לקבל החלטת קנייה. מה, איזה פתרון יש לי עבורך, איך אני נותן אותו, איך אתה מקבל את הפתרון הזה, ממי אתה מקבל את הפתרון הזה, לאיזה לקוחות הוא מתאים, מי אני ומה מסמיך אותי לתת לך את הפתרון הזה, וטופס יצירת קשר בגדול, זה דף נחיתה, דפי נחיתה שנמצאים באתר, מה שנקרא, תסביר למה זה חשוב, כי יש מי שיש לו אתר מהמם ודפי הנחיתה בחוץ, וזה פספוס אדיר.
כן, זה פספוס אדיר, כי התנועה, הרי אתר מתחזק בגוגל, בחיפוש של גוגל, ככל שיש לו יותר תנועה. אוקיי, אז במקום לבזבז את הכניסות לדפי נחיתה שבנויים במערכות חיצוניות, בואו נרוויח אותם על האתר שלי, וככה גם ככה באים לדף הנחיתה, גם ככה זה הדפים שאני מפרסם הכי הרבה, כשהעסק מפרסם הכי הרבה כשהוא רוצה למכור שירות, אז לפחות גם נרוויח את הטראפיק, את התנועה לאתר, ולחזק אותו תוך כדי, במקום לזרוק את התנועה הזאת למערכת אחרת.
נכון, ובוא ניתן לו טיפ קטן ככה מקצועי, כשלקוח ממלא פרטים בתוך הטופס של דף הנחיתה, גוגל אומר, לא רק שאנשים, הרבה אנשים נכנסים לאתר הזה, אלא
פעולה.
הם גם מבצעים בו פעולות, ולכן זה אתר ממש שווה, אני עוד יותר אקדם אותו. ודפי נחיתה הם דפים קלאסיים לביצוע פעולות, בין אם זה להקליק, בין אם זה למלא טופס.
לגלול, לפתוח אקורדיונים,
נכון,
ללחוץ על כפתורים.
נכון, המלצות מתחלפות. כן. ובהחלט דפי נחיתה כדאי שיהיו באתר, מה גם שיותר קל לעקוב אחרי מאפייני הגלישה באתר, אם יש מערכת כן. ניתוח נתונים, גוגל אנליטיקס, היא מאפשרת לנו להמשיך לעקוב אחרי אופן הגלישה של הלקוח באתר שלנו, להסיק מסקנות ולדייק אותו כשדפי הנחיתה נמצאים באתר.
ואני אתן יתרון אחרון והוא מאוד חשוב, גם מבחינת העיצוב, א', הרבה יותר קל לעצב ולטפל אותם, וב', הנראות היא כמו של האתר, חוויה שלמה מאותו עסק. בדרך כלל מה שקורה אם אני רואה אתר שמתבסס על מערכת חיצונית, לרוב הוא זר יחסית לשפה של האתר. הוא שונה, הוא לא...
כשאתה רואה דף נחיתה מחוץ לאתר המרכזי. בדיוק.
Okay. כי יש מגבלות של המערכת הספציפית, כי משתמשים בטמפלייט של המערכת הספציפית שבא בנו.
יש מגבלות צבע, מגבלות פונטים, מגבלות של ישר, מרובה.
גודל תמונות, אבל... רוחב תמונות, כל הדברים האלה. נכון. וכשעושים את זה בתוך האתר, זה מרגיש חוויה אחידה. וזה זה, זה מקצועיות, זה מראה על רמה מקצועית הרבה יותר גבוהה.
נכון, אז בהחלט אני ממליצה לעסקים שעובדים עם דפי נחיתה לרכז אותם בתוך אתר. אם יש לכם דפי נחיתה, זו סיבה מספיק טובה לבנות אתר, כדי שדפי הנחיתה יהיו בתוך האתר, וגם לעסקי מוצרים כדי שיהיו דפי נחיתה. כי יש לי השקה קרובה, יש לי חנות פופ-אפ, יש לי מבצע חדש, יש לי קולקציה חדשה שמגיעה. כל הדברים האלה אני יכולה להציג אותם בדפי נחיתה, ולהגביר את המעורבות ואת הגלישה באתר, שאחר כך גוגל מתרגם אותה לזה שלקוחות מתעניינים, והאתר הזה טוב, אני אקדם אותו בצורה יותר חזקה.
אני ארכב רגע על מה שאמרת עכשיו, ואני אגיד, מי שיש לו דפי נחיתה ועוד אין לו אתר, אז 75% מהעבודה כבר עשיתם. זאת אומרת, אל תחששו עכשיו, וואי, אני צריך להקים אתר, ואיך מתחילים את כל הפרויקט המסובך הזה. 75% מהעבודה כבר עשיתם ברגע שיש לכם דפי הנחיתה, כי יש לכם את המוצרים, יש לכם את או השירותים שלכם, יש לכם את הטקסט, יש לכם את הדף כבר קיים. כל היתר זה רק לסדר את זה ולאגד את זה לכדי מסלול אחד, אבל התוכן עצמו, רובו כבר קיים לכם, זה מצבכם מעולה.
נכון, ותכף נדבר על מה שנקרא הדינמיקה מול המתכנת, שיכול לעזור להפוך את זה ליותר פשוט וישים. אני אגיד, אני אוסיף דבר אחד שלי הוא מאוד מאוד חשוב שיהיה באתרים, ואני תמיד ככה, אני כל פעם רואי הוא סופר מקצוע, אני יודע את העבודה, אבל רגע לפני שאתה רוצה מהסטודיו, אני תמיד מזכירה, אני אומרת לו, אתה זוכר? א', אם יש מערכת ניתוח נתונים, אם הוא מחובר לגוגל אנליטיקס, כי אנחנו חייבים להיות מסוגלים לנתח את הנתונים כדי לשפר ולדייק ולתפל. ודבר שני, זה פיקסלים של גוגל ופייסבוק לרים מרקטינג. אז תמיד אני אשאל אותו, ותמיד הוא אמר לי, בטח, הכנסתי. אבל כל הנושא של פיקסלים, שאפשר אחר כך לעשות שיווק מחדש למי שנכנס לאתר, או מערכת ניתוח נתונים שאפשר לנטר את מה שקורה בתוך האתר, הם מאוד מאוד חשובים. גם אם אני כבעלת עסק בהתחלה לא מבינה מה זה, איך להשתמש, חשוב שהמתכנת יכניס את זה לאתר, אחר כך אלמד לעבוד עם זה. אני אומרת את זה כי יש עסקים שעושים אתר בלי זה, ואז באים למתכנת ומבקשים את זה, ומבקשים מהם תוספות וכסף נוסף, וככה מסתבכים. לא, זה אלמנטרי, אתר לא יוצא מהסטודיו בלי הדבר הזה, תדאגו שהאתר שלכם יצא עם זה.
ברור.
אוקיי, אז הנקודה הבאה שלנו, מה שנקרא כבר הלחם והמים שלך.
זה בעצם האימוד, העיצוב, התכנות עצמו, איך האתר...
חוויית הגלישה.
בדיוק, חוויית הגלישה, איך הוא יראה, איך הוא יראה במובייל, איך הוא יראה במסך גדול. ריווחים, זה דברים כאילו נשמעים.
בוא, רגע, אני רוצה לדבר ברמה הפרקטית של זה. כמה נעים וזורם יהיה לי להיות באתר הזה, ועסקים לא מבינים כמה הדבר הזה חשוב, ותסביר לנו איך זה מתרגם ל...
נכנסתי לא מזמן... אני אספר סיפור. נכנסתי לא מזמן לאתר, שירות שאני מאוד רוצה לקנות בחול. הנוכחות הפייסבוקית והאינסטגרמית מדהימה לחלוטין. כשנכנסתי לאתר להירשם לאיזה וובינר ואולי לקנות משהו, האתר היה מזעזע. המון טקסט, קוביות טקסט מאוד 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 ארוכות של גלילה, הייתי עם הטלפון, כמו 75% מהאנשים שגולשים, כן, דרך הטלפון, והטקסט היה מאוד צפוף, ונמתח לצדדים, ופסקאות ארוכות ומייגות, ולא היה לי סבלנות לקרוא את זה ככה.
כן.
לא היה לי סבלנות. אז...
לא קיבלת החלטת קנייה, לא הגעת לסוף הדרך. בדיוק. זאת אומרת, כל הבילדאפ היפה שעשו לך לא יתרגם בסופו של דבר לקנייה בפועל.
בדיוק, אז יש מרווחים של תמונות, גודל של תמונות. אני רואה אתרים...
גם המרווח בין הטקסט לשוליים, מרווח בין הטקסט לתמונה. שלא יהיה מרווח אחד גבוה, מרווח אחד נמוך. פה צפוף, פה פתוח. פונט גדול, פונט קטן. פונט כזה, פונט כזה.
כן, זה דברים ששוב, למדתי UX ו-UI, חוויית משתמש, זה דברים שהם... צריכים לתת מנוחה לעיניים, או זה מרעיש בעיניים, וזה פוגע בחוויה. זאת אומרת, יש לזה הקשרים קוגניטיביים, עם יותר מדי רעש ובלגן, צבעים מנוגדים חזקים. אנחנו נרתעים מזה. זה כמו לשמוע מוזיקה צורמת. זה אותו דבר בדיוק. זה נכון. כמו שנגנים בצורה צורמת. אנחנו לא נרצה להמשיך לשמוע.
ויש פה אתגר כפול, כי יש לנו את איך זה נראה במובייל, וגם איך זה נראה במחשב. כי גם במחשב אני... כשאני פותחת מסך מחשב וכל כך הרבה תוכן קופץ לי מול העיניים, זה עלול לבלבל אותי, להמיס עליי, אבל אם זה מחולק נכון לאזורי טקסט, למשטחי צבע, אם גודל התמונה הוא כזה שמאפשר לי גם לקרוא את הכותרת ומה יש אחריה, כל המרכיבים הקטנים האלה שאולי מישהו חושב שהם שוליים, הם בסופו של דבר הופכים את חוויית הגלישה לכזאת שלקוח יישאר באתר, יקרא, יעמיק, יקבל החלטת קנייה, או שהוא יברח מפה כי לא נעים לו.
בדיוק.
אוקיי, נקודה הבאה שמבחינתי מאוד מאוד חשובה, מערכת התפעול שלנו. אני שומעת אותך מדבר בפרק הזה, ככה מאוד בטבעיות על מערכת התפעול, אבל זה גם נושא שהוא לא טריוויאלי, עסקים לא כל כך מבינים איזה מערכות תפעול יש, מה שנקרא, למה וורדפרס, למה בכלל צריך מערכת תפעול?
זהו, זה בדיוק, בזה רציתי להתחיל, ללמה צריך מערכת תפעול.
קודם כל, מה זה מערכת תפעול?
מערכת התפעול זה בעצם מערכת שמאפשרת לי הלקוח בצורה עצמאית, לי בעל העסק, בצורה עצמאית, ללא קשר למתכנת שלי, ליצור ולטפל את האתר, ליצור עמודים, לעדכן עמודים, להוסיף תמונות, להוסיף פוסטים בבלוג, לשכפל,
לתקן טקסט,
לשנות תאריכים, יש לי סדנה לשנות התאריכים. אני לא רוצה להיות תלוי בגורם חיצוני כל פעם שאני צריך לעשות איזשהו שינוי קטן באתר. שינוי תוכני נקרא, זה לא שינוי טכנותי, שינוי תוכני. אז את כל נושא העריכת התוכן הזו, זה מערכת הניהול. שבונים במערכת ניהול, יש מערכת ניהול שהיא נוחה, את צריכה להיות מערכת ניהול שהיא נוחה, ווורדפרס היא מאוד מאוד נוחה, ועליה אני בעיקר ממליץ, וזה מה שמאפשר לבעל העסק לטפל בצורה עצמאית, בלי שום עזרה מאף אחד, את האתר שלו. ולמה זה חשוב בכלל התפעול הזה? כי כמו שאמרתי מקודם, זה לא, אנחנו לא מעלים אתר כי צריך אתר, כי אוקיי, זה איזשהו נכס דיגיטלי רק יקליטו את השם שלי ויראו
כרטיס ביקור.
בדיוק, כרטיס ביקור דיגיטלי, אלא זה חלק שמחובר לשיווק של העסק, ולכן הוא צריך להיות דינמי, כי היום אני משווק את הסדנה הזו, ומחר את השירות הזה, ומחרתיים את המוצר הזה, ואני צריך להיות כבעל עסק עם יכולת לעדכן ולשנות, להוסיף כל הזמן, בקלות ובמהירות, ובלי להסתבך יותר
מדי. נכון. זה בעצם מערכת מידע, שהיא מתרחשת מאחורי הקלעים של האתר, והיא מאפשרת לי כמנהלת האתר לעדכן, לדייק. ויש לא מעט עסקים שבאים אליי ואומרים לי, עזבי מיטה, אני בטוחה שגם אליך, אני לא מתכוון לעדכן כלום, אני לא מתכוונת לעדכן כלום. חבר'ה, אתם תגיעו ליום שתצטרכו לעדכן כאן ועכשיו, וכדאי שיהיה את הידע איך עושים את זה. ואם יש לנו מערכת ניהול תוכן פשוטה לתפעול, שקל מאוד להתמצא בה ולעדכן בדברים, אז האתר שלי משרת אותי הרבה יותר, כי הוא דינמי, כי הוא פעיל, וכי מתרחשות בו אותן פעולות שמביאות אליי לקוחות.
קחי למשל, אני אתן דוגמה, קחי את פייסבוק. אם לא היה פשוט לכתוב פוסט בפייסבוק, אז לא, אנשים לא היו כותבים פוסט בפייסבוק, נכון? ולא היה שם תנועה ולא היה זה. ולכן זה מאוד פשוט, אותו דבר באתר, זה היינו הך. זה צריך להיות פשוט כדי שאנשים ישתמשו בזה.
עכשיו, לא נרחיב יותר מדי, כי אפשר לדבר על זה בלי גבול, אבל יש מערכות ניהול תוכן שמתכנתים ומפתחים למיניהם יצרו, והן יכולות להיות נפלאות ונהדרות. הסיבה שאנחנו ממליצים לעבוד עם וורדפרס, כי זאת מערכת קוד פתוח, תסביר קצת יותר מה זה אומר, כדי שיבינו למה באמת 70% מהאתרים בעולם
לא,
הם בוורדפרס?
38, משהו
38.
כזה, שזה נתון מדהים אגב.
זה מטורף.
כי הבאים, נגיד המערכת הבאה אחריה היא חד ספרתית.
0.0.
לא, 1%, אני לא זוכר אוקיי. אפילו כמה, כאילו זה לא כוחות. אוקיי? מערכת קוד פתוח, כשמה קני, הקוד של הפתוח היא לא רכוש של אף אחד, ולכן זה לא חברה שתכנתה קוד משלה, וביום שהחברה הזו לא עובדת יותר, אז האתר הזה
או משנה את הכללים, או משנה את המחירים.
בדיוק, אז אתה תלוי בה. במערכת כמו וורדפרס, הכל פתוח, יש המון אופציות להתרחב. אתה לא תלוי בגורם אחד, אתה לא מסתדר לך עם גורם אחד, אתה יכול לעבור לגורם אחר, כי יש המון אנשים
תגיד תכלס, לא טוב לך עם מתכנת אחד, תעבור עם האתר שלך למתכנת
אחד. נכון, או שאתה מחליט, מרגיש אחרי שנה, שנתיים, שאתה כבר מריץ אותו לבד, תעבוד איתו לבד.
נכון. אז מערכת קוד פתוח אומר שבעצם יש פה מערכת שההמונים בנו אותה, וכולם יכולים להשתמש בה ולבנות עליה את האתר, והיא מייצרת לנו המון דינמיקה וגמישות, שזה ערך מאוד חשוב כשאנחנו מנהלים אתרים ושיווק ועסקים בכלל.
זה לא רק גמישות, זה גם אין הגבלות. אין מגבלות כמעט למערכת הזאת. נכון. אפשר לעשות בה הכל.
אין סוף פיתוחים.
בדיוק. וזה מה שמדהים, כי שוב, אני גם מקבל פניות על חנויות או דברים כאלה שעובדים עם מערכת ישנה ומאוד ממוקדת שבנו לה פעם, ועכשיו המתכנת לא רוצה להמשיך לתפעל אותה, או שהוא דורש סכום כזה או אחר, והם תקועים, הם צריכים ממש
לבנות.
או שהוא
לבנות. לא יודע, או שהוא לפעמים כן. אומר, אני לא מסוגל להוסיף לך את הפיצ'ר הזה שאתה רוצה, אבל במערכת קוד פתוח, מכיוון שאלפי מתכנתים ברחבי העולם עובדים איתה, האופציות של הפיתוחים והפיצ'רים המגניבים שיש בה, הם על גבול הבלתי בלתי נגמר.
בדיוק.
אז באמת וורדפרס מערכת מצוינת. בוא נדבר על המתכנת, שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה בהצלחת האתר. מה אנחנו, מה שנקרא, בוא נדבר תכלס. באים עסקים ומה שנקרא, מה המשמעות של דינמיקה של מתכנת ומה התפקיד שלו בתחזוק, גם בבנייה וגם בתחזוקה השוטפת של האתר.
אוקיי, okay, אז אני אתן רגע את האורח חיים של פרויקט, בסדר?
מהצד של המתכנת.
זה גם המתכנת וגם הלקוח, okay. גם הבעל העסק, בסדר? אורח חיים של פרויקט זה...
באנו לבנות אתר, באנו מה לבנות... הולך לקרות מהתחלה ועד הסוף?
אז באנו לבנות אתר, העסק כבר יודע מה הוא רוצה להציג באתר, עושים אפיון. אפיון בעצם זה, מה, זה חיבור של מה העסק רוצה להציג לבין איך שהוא אמור להיראות באתר, בשביל זה הבעל העסק והמתכנת עושים ביחד. אחרי זה מעצבים את האתר, ואז יש שלב שזה מגיע למתכנת, והוא מתכנת את האתר. זאת אומרת, הוא בונה את התבנית, הוא בונה איך נראים העמודים, הוא בונה את כל החלקים של האתר, כל הפיצ'רים.
הוא בונה את הקשר בין כולם.
בדיוק, ויש את שלב האזנת התוכן, ואז האתר באוויר. עכשיו, כשהאתר באוויר, לא נגמרה העבודה, כי אתר, אמרנו, זה משהו דינמי. צריך לעדכן אותו, צריך לתחזק אותו, צריך לגבות אותו, אוקיי? צריך עדכוני הבטחה, אנחנו כל היום הרי בעולם הדיגיטלי כל היום יש פרצות ויש ניסיונות חדירה ויש דברים כאלה, אז צריך כל מיני עדכוני הבטחה, צריך לטפל בשרת, צריך לבדוק שהאתר רץ מהר כל הזמן, אז...
קורה שפתאום איזשהו פונט הופך לג'יבריש, קורה פתאום שדף לא עולה. עכשיו זה לא כי האתר לא נבנה טוב, אלא כי הדפדפנים וכל המקומות שהאתר אמור לעלות בהם, טלפונים וזה, לפעמים שינו דברים בקוד, לפעמים תכנתו קצת אחרת, לפעמים התקינו כל מיני דברים, והאתר חייב להיות מותאם לכל, ורק מתכנת יכול, בדרך כלל תפקידו של המתכנת זה לוודא שההתאמות מבוצעות, ואם אנחנו מגלים איזושהי תקלה, לטפל בה וכמה שיותר מהר.
נכון, נכון. אז זה ככה, שוב, זה לא רק בניית האתר, אלא זה גם התחזוקה, השירות וכל ההיבט הזה, שהם מאוד 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 חשובים.
וגם להיות, מה שנקרא, מקור תמיכה לאותו בעל עסק שמתפעל את האתר, ולפעמים הוא לא מבין איך לעשות משהו ולא מצליח לו, ולפעמים הוא רוצה לעשות איזשהו משהו חדש שלא היה לפני כן באתר, אז להיות מקור כזה שיכול להנחות אותו, בין אם זה לעשות בעצמו, או להחליט אם מוסיפים מרכיבים לאתר, אם צריך.
אני כבר אגיד שרוב העבודה שלי ביום יום זה בתמיכה, זה לא בבנייה של אתרים.
נכון, טוב. והרבה פעמים עסקים לא מבינים למה צריך לשלם על תמיכה, ולמה צריך בכלל מה המשמעות של התמיכה. כל הדברים האלה של מאחורי הקלעים, אנחנו בדרך כלל פחות נפגוש אותם בהתחלה, אבל אז מגיע הרגע שפתאום האתר שלי לא הודכן, ופתאום פרצו לאתר, ופתאום שמענו על אתרים שהשתלטו עליהם כל מיני הקרים, ואז אנחנו מבינים את כל המשמעויות האלה של הבטחה נכונה, של גיבוי נכון, של תחזוקה, של שדרוגים של המערכת, שהם חלק בלתי נפרד מאתר רציני ומקצועי, ולא כדאי לוותר עליהם, הם חלק בלתי נפרד מהפרויקט.
לגמרי.
והנקודה האחרונה שאני ככה אני אתן עליה את הדגשים אני ותוסיף זה הנושא של להזרים תנועה לאתר. זאת אומרת דיברנו פה על כל המרכיבים המאוד מאוד חשובים, על אפיון, על עיצוב, על פשטות, על תכנון, על מערכת הפעלה, על מה שנקרא בנייה של הפרויקטים המתכנת, אבל בסופו של דבר אחד הדברים המאוד מאוד חשובים צריך להיות תפקיד שיווקי שלנו להזרים תנועה לאתר הזה, בין אם זה כשיש לי דפי נחיתה, אז אני מביאה את האנשים לתוך דפי הנחיתה באתר, בין אם זה אני מעלה פוסטים בבלוג, אני מביאה אנשים לקרוא בפוסטים, בין אם זה אם עשיתי איזושהי הדרכה דיגיטלית, וובינר, אז אני לא סתם שולחת אנשים ליוטיוב או לוימאו להקשיב לה, אלא אני מטמיעה אותה לתוך דף באתר שלי ומביאה לשם את הקהל ו... זוקפת לזכותי עוד תנועה, נהנית מעוד נכס, מה שנקרא השבחת הנכס שלי, ושימוש שוטף באתר, הוא מביא לזה גם שלקוחות פוטנציאליים נכנסים לאתר, וגם שגוגל אומר, האתר הזה הוא אתר רציני, מקצועי, יש בו הרבה תנועה ופעולות, אני אביא אליו אנשים גם מיוזמתי, וכך, מה שנקרא, יש לנו אתר שהוא באמת מתפקד עבור העסק. אני יכולה להגיד מהמקום שלי, של האתר שלי יש באזור ה-3,000 כניסות בחודש, כאשר בערך 1,500 מהן מגיעות באופן טבעי מגוגל, בלי שאי פעם קידמתי את האתר. זאת אומרת, רק מזה שהוא מאופיין נכון, מעוצב נכון, כתוב נכון, מחולק נכון, פשוט, ענייני, ואני מזרימה אליו תנועה באופן שוטף בשיווק שלי, אני ממש מתייחסת אליו כמקור שאליו אני מביאה את הקהל, והקהל ממנו מגיע ישירות אליי. במקרה שלי, אגב, משהו כמו 30% מהרכישות מתבטאות אוטומטית באתר, בלי לדבר, אני מדברת על קורסים שעולים 12,000 שקל לקורס, 20,000 שקל לקורס, אנשים פשוט נכנסים, קונים, יוצאים, בלי לדבר איתי, אחוז מאוד מאוד גבוה בזכות אתר שהוא באמת משובח, ולהזרים תנועה לאתר זה חלק בלתי נפרד. אז בוא עכשיו, רגע לפני שאני סוגרת את הפרק החשוב הזה בפודקאסט, שאנחנו כבר מבינים מה מרכיב אתר טוב, ואנחנו מבינים שהוא צריך להיות פשוט, והוא צריך להיות מאופיין, והוא צריך להיות מעוצב ועימוד נכון ותפעול נכון, ומערכת היחסים עם המתכנת אמרנו, ותהיה עליו תנועה, בשורה התחתונה באים בעלי עסקים ואומרים אני רוצה אתר, והולכים למתכנת אחד שמתמחר להם אותו ב-10,000 שקל, ומתכנת אחרת תמחר להם אותו ב-5,000 שקל, ויגדילו אלה שגם יתמחרו אותו ב-2,000 שקלים, ואותו בעל עסק עומד מול הצעות מחיר, והוא לא מבין למה יש הבדל, ובוא נסביר לו מה שנקרא מה ההבדל, ולמה יש דיפרנציאציה כל כך משמעותית, הבדל כל כך משמעותי, במחירים של אתרי אינטרנט.
זו שאלה מעולה. אני חושב שהפער הראשון שיש זה שההשוואה היא לא נכונה, זה לא תפוחים לתפוחים. כשבעל עסק מקבל הצעה ממתכנת אחד וממתכנת אחר, צריך לוודא שההצעות באמת תואמות ושוות.
שמדובר באותו אתר.
באותו...
זאת אומרת, אתר הוא לא... אתר הוא לא נתון אחד מוחלט, יש לו המון 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 מרכיבים, ניואנסים, שבעצם משפיעים על התמחור שלו.
בדיוק, אחד גם לגבי האתר עצמו, זאת אומרת, איזה תוכן יהיה באתר, איזה דפים יהיו באתר.
איזה מערכת ניהול.
איזה מערכת ניהול, האם המתכנת עושה את הזנת התוכן הראשונית או לא, או שזה אחרי. האם המתכנת או במהלך הבנייה, כל הרכיבים, יחסון, גיבויים, כל הדברים האלה מוכללים בפנים או לא, וצריך להוסיף עליהם תשלום נפרד. ולכן צריך לוודא באמת
האם זה כולל להטמיע פיקסלים, האם זה כולל מערכת ניתוח נתונים, האם זה כולל דפי נחיתה. יש מתכנתים שמעדיפים לא להכניס דפי נחיתה לאתר, כי הם יודעים שאחר כך יהיה להם הרבה בלבול מוח בשלב של התחזוקה של האתרים. אז כשאנחנו מדברים על ההבדל בין אתרים, מה שנקרא אתר זה לא אתר, זה כמו להגיד למה יש מכונית אחת שעולה, לא יודעת, 500,000 שקל, ומכונית אחת עולה 70,000 שקל. כי זו לא אותה מכונית.
בדיוק.
ובעל עסק צריך להיות מספיק ביקורתי כדי לבדוק מה מוכרים לו, כדי לוודא שלא יקרה מצב שדקה אחרי שאתר באוויר הוא מגלה המון 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 דברים שחסר לו, ואז הוא צריך לשלם עליהם המון המון כסף. זה יתומחר במאות שקלים לשעת עבודה, ומבחינת המתכנת הוא מה שנקרא, הוא נתן את מה שהוא חייב, עכשיו כל תוספת קטנה הוא מתחיל לתמחר, כי הוא לא תמחר את זה מראש, ובעל העסק מרגיש כמו בשיטת הסלמי שגובים ממנו עוד ועוד ועוד, והוא לא מבין איפה זה מתחיל, מתי זה נגמר.
ומעבר לצד הכספי זה בעיקר מתסכל, כי אתה רוצה אתר שעשית פרויקט, אתה רוצה אתר שעובד וזהו, ואתה לא רוצה עוד להוסיף כסף ולהוסיף כסף ולהוסיף כסף.
נכון, וזה מוביל מה שנקרא לנקודה שנייה בנושא הזה של הבדלי מחירים.
זה, יש המון עניין של ניסיון, אוקיי? ניסיון.
אני קוראת לזה מקצועיות.
מקצועיות.
מקצועיות המתכנת.
כמו בכל תחום, יש בעלי מקצוע שרוצים שבתחילת דרכם גובים סכומים מאוד נמוכים כדי להיכנס, מה שנקרא, להיכנס בדלת וליצור לעצמם תיק עבודות, והמחירים שלהם בדרך כלל הם יהיו יותר נמוכים משל מתכנת שהוא מקצועי יותר. עכשיו, על פניו נראה, אוקיי, אולי אני אתן לו את ההזדמנות ואני אחסוך לעצמי, אבל ההפרש במחיר הזה יעלה ב... איכות הפרויקט בדרך כלל, הוא יעלה באורך הפרויקט, בניהול הפרויקט, בתוצר הסופי, ביכולת לפתור תקלות. אני זוכר, אני בתחילת הדרך, תקלות שהיו יכולות לקחת לי, שוב, באתר שלך, זה האתר הראשון שבניתי, באתר שלך, שאתר כבר באוויר ויש איזו תקלה מטופשת שכאילו לא קשורה אליי, אבל לקח לי יום או יומיים לפתור אותה בחיפושים באינטרנט, היום אם אני נתקל בתקלה כזאת, תוך 5 דקות, היא נפטרת. אז יש לי מאוד, יש המון משמעות למקצועיות הזאת, מתכנת שנתקל ב...
וזה אפילו לא רק הזמן, כי אני יכולה להגיד לך שבעבר כשהיה לי משרד מיתוג ביחד עם זוהר נתיב, והיינו מעצבות אתרים, והיו, ידענו כשאנחנו עובדות עם מתכנת ותיק, שהאתר ייבנה בנאמנות מוחלטת לעיצוב, כמו שהוא הוצב, ככה הוא ייבנה, מרחקים, עובי, הצללות, כל מה שתכננו, בעוד שבדרך כלל מתכנתים מתחילים פחות נאמנים לעיצוב, וזה בא לידי ביטוי בזה שהאתר נראה פחות טוב, חוויית המשתמש נפגעת, קוביות גדולות. ראיתי השבוע באתר שככל הנראה מה שעשה שם מתכנת, הוא לקח איזשהו טמפלייט מחול, עשה לו אדפטציה לעברית. עכשיו במעבר בין עברית לאנגלית, זה אתה יודע להסביר יותר טוב ממני, יש תבניות שעוברות מעברית לאנגלית טוב, ויש כאלה שלא.
זה כל היה מועמד שמאלה.
אז האתר מועמד שמאלה, וסימני שאלה במקום כל מיני אותיות באנגלית, כי הייתה שם איזושהי אוטומציה בהתאמה, כל מיני דברים שאתה פשוט רואה שזה מתכנת לא מספיק מקצועי, ובעל או בעלת עסק לא מזהים את זה, לא רואים את זה, לא חושבים שזה לא משמעותי. ובשורה התחתונה, ברמת חוויית המשתמש של הלקוח, וברמת התפקיד של האתר לייצר לי פניות, הוא לא עשה את העבודה.
זהו, ואני חושב שבהמשך לזה, זה, בהמשך של המקצועיות, זה בעצם, המתכנת אמור לנהל את הפרויקט הזה, אוקיי? וזה לא רק בהיבט של לוחות הזמנים והדרישות מהלקוח, אלא זה גם לכוון אותו. אם דיברנו, אם אנחנו חוזרים
להתחלה... לכוון את בעל העסק.
בדיוק, לכוון את בעל העסק, למה נכון, מה לא נכון. יש לך פה, אתה רוצה להציג יותר מדי מוצרים, בוא נחלק את זה לקטגוריות, אתה רוצה... אני אתן דוגמה קטנה. זה לקוחה שרצתה להציג באתר, יש לה סדנאות, יש לה סדנה לילדים, סדנה למבוגרים, סדנה למשפחות. אבל זו אותה סדנה בדיוק, אז אמרתי לה, אבל בשביל מה עכשיו לשים 3 סדנאות, תשימי סדנה אחת, ולמטה תכתבי, מתאים לקבוצות של ילדים, מתאים לקבוצות של מבוגרים, מתאים למשפחות, זהו, חסכנו, הורדנו בשליש את כמות דפי הנחיתה, הרבה יותר ממוקד, וזה.
והפכנו אותו לפשוט, שזה בדיוק. אחד העקרונות שמייצר פניות לעסק. זה לא מהמקום שאנחנו רוצים פחות עבודה, זה מהמקום שאנחנו רוצים שזה יעבוד לה.
בדיוק, אז כל הדקויות והכוונות האלה, מתכנת מנוסה שיוביל את הפרויקט הזה וידל, כי בסוף אני לא מצפה מבעל עסק לדעת איך אמור להיות בנוי אתר אינטרנט טוב. אני מצפה מהמתכנת לדעת לכוון את בעל העסק כדי שביחד יגיעו לתוצאה מושלמת.
עכשיו אני רוצה להוסיף פה משהו מאוד חשוב. אני חושבת שמכיוון שלאתר יש תפקיד שיווקי, מאוד חשוב שלמתכנת תהיה ראייה שיווקית. וזה אני אומרת גם מהמקום שלי, להרבה מדי מתכנתים אין את הראייה השיווקית הזו, יש להם ראייה תפעולית, תכנותית, הם אנשי טכנולוגיה מצוינים, הם לא יודעים איך, מה שנקרא, אתר שיווקי צריך לראות, מה הוא צריך לכלול, ואת הניואנסים שהופכים אותו לכזה שמייצר פניות. ואז מה קורה? בעל העסק בא אל בוני האתרים. בעל העסק אפילו לא מבין שיש פה איזשהו עניין להתייחס אליו, או שהוא בטוח שבוני האתרים יש לו את הראייה והחשיבה הזו, לבוני האתרים אין. ובסופו של דבר מסיימים ועושים פרויקטים שהרבה פעמים הם מאוד יפים, הם מאוד מושקעים, הם פשוט לא עושים את העבודה שהאתר צריך לעשות,
הם לא ממירים.
לסגור עסקה או ליצור פנייה. אז באמת הנושא הזה של לנהל את הפרויקט ולהוביל את הלקוחות ולהנהיג אותם, הוא מאוד מאוד חשוב. אז אני שמחה שהבהרת את הנקודה הזאת, כי אני מודה שגם הרבה פעמים אפילו אני לא יש את מקצוע בבניית אתרים, מנסה להבין ככה את הסיבה למה יש כאלה הפרשי מחירים, ולמה לפעמים אני אומרת לך, אתה לא יכול להוזיל את הפרויקט, אתה לא יכול לתת מחיר יותר טוב, ואתה אומר לא, יש פה המון עבודה, ואז אתה מתחיל להסביר לי מה שנקרא, מה יש שם, מתוך המקום שבאמת לתת ללקוח פתרון מלא ומקצועי, ולא לחסוך עוד כמה שקלים, ובסופו של דבר יהיה לו אתר שלא מייצר לו את התוצאות שהוא רוצה. אז זהו, אנחנו, וואו, הפרק הזה ארוך משחשבתי אפילו.
תכננו לעשות אותו קצר, לא?
כן, התחלנו בזה שננסה לקצר. אבל באמת יש פה הרבה נושאים, והם מאוד חשובים, ובעלי עסקים באים, ואני יכולה להגיד שמעבר לזה, שלאתר אינטרנט יש עלויות, אתר אינטרנט זה משהו שכשאתה רואה את זה גם אצלך, כשבעלי עסקים באים לעשות אותו, העיניים שלהם נוצצות. זה פרויקט שהוא אמור להיות לנו כיף, הוא אמור לעורר בנו גאווה. אני יכולה להגיד שאתרי האינטרנט שלי, אני מקבלת כל כך הרבה פרגון ואנשים שאומרים, איזה אתר יש לך? זה אחד האתרים הכי יפים שראיתי, איזה אתר מקצועי, בואי תעשי לי אתר כמו שלך. וגם האתר שלך אני מאוד גאה בו, שאני הייתי שם אחראית על האפיון הראשוני, ככה הקו הראשוני, ואתה המשכת אותו למקום שהמשכת. אז באמת אני מקווה מאוד שעשינו לבעלי העסקים קצת סדר בראש, הבהרנו להם את הנושא הזה של אתר אינטרנט, הבהרנו להם מה האתר שמייצר לקוחות, איך הוא צריך להיבנות, להיראות, לעשות. אני אגיד פה כמה דברים. אחד, אפשר להיכנס לאתר האינטרנט של סטודיו שלנו לבניית אתרים, הוא נקרא אתר בנייה, ברצף, נכון? אתר בנייה, atarbnia.co.il.
אנחנו נוסיף קישור בעדף גם.
כן, ואפשר יהיה לקרוא שם עוד מאמרים ועוד תוכן שמבהיר כל מיני ניואנסים ונקודות בהיבט של אתרי אינטרנט טובים, וגם אפשר יהיה לראות איך נראה האתר שלנו כאיזושהי דוגמה. אפשר גם להיכנס לאתר שלי, meital.chesner.co.il, כדוגמה לאתר כזה, ויש לנו גם בתיק העבודות שלנו המון אתרים שעשינו שאפשר לראות ולהבין איך נראה אתר טוב שהוא מייצר תנועה לעסק. אפשר כמובן להגיע לקבוצת עושים עסקים גדולים עם מיטל צ'סנר בפייסבוק, לשאול אותנו כל שאלה, גם רואי מגיע שם לענות לשאלות על הפרק הזה ובכלל. וזהו רואי, אני רוצה לומר לך תודה רבה.
בכיף, תודה שהזמנת אותי שוב.
בשמחה, לבוא ולהסביר את הנושא הזה, ואני מקווה באמת שעזרנו וחידדנו, ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. ביי, להתראות.
ביי ביי.